חודש שבט, לכאורה לא היו בו אירועים היסטוריים חשובים בתולדות עם ישראל. יש חודשים שבהם יש לנו, אנחנו מציינים אירועים חשובים, לפעמים אירועים משמחים, לפעמים אירועים קשים, אבל מציינים אירועים בתולדות האומה. ולכאורה חודש שבט, אנחנו לא זוכרים אירוע משמעותי שאירע בחודש הזה. אבל האמת שאולי דווקא בחודש שבט התרחש האירוע הכי חשוב, שהוא מאוד מאוד משמעותי לנו בחיינו. משה רבנו, כידוע, נפטר בזין באדר, אבל ממש לפני פטירתו, משה נואם את הנאומו הגדול, נאום הפרדה שלו, ספר דברים. ומשה פותח את ספר דברים בדיוק באלף בשבט. כך נאמר בתחילת ספר דברים, והיא ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל כל ישראל. מתי משה מדבר אל כל ישראל? מתי הוא פותח את הנאום שלו? בראשון, באלף, בחודש ה-11. החודש ה-11 לניסן זה חודש שבט. זאת אומרת שבאלף שבט, זה הזמן שמשה בוחר לנאום את הנאום הגדול, ספר דברים. ודאי לא במקרה, משה מוכר דווקא בחודש שבט, באלף שבט, לומר את הנאום הגדול שלו. נאום ספר דברים, יש בו משהו מיוחד. הספר פותח במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה. זה ניסוח מיוחד. בדרך כלל אנחנו רגילים, וידבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת שמשה שומע מה שהשם אומר, ומעביר הלאה. ואילו פה הניסוח הוא שונה. אלה הדברים אשר דיבר משה, כאילו משה מדבר מעצמו. וכל הספר כולו, כל ספר דברים, כתוב כך, בגוף ראשון. משה מדבר מעצמו, אומר, מדבר על עצמו, אני אומר לכם ככה, תעשו ככה, דעתי ככה. משה אומר, מדבר מליבו, מרצונותיו, את מה שהוא אישית רוצה לומר לעם ישראל. ולמרות שמשה מדבר, כאילו מעצמו, והוא לא אומר, וידבר השם אל משה לאמור, אין פסוק כזה בספר דברים, אף על פי כן, זאת תורה ממש. ספר דברים זה חלק מחמישה חומשי תורה. וספר דברים, אם כן, מתחדש חידוש מאוד מאוד גדול. שאדם שהקשיב לתורה, כל כך הקשיב לה, היא כל כך נספגה בתוכו, עד שכשמה שהוא אומר, ומה שהוא מביע, זה כבר תורה ממש. בחודש שבט, גילה לנו משה את החידוש הגדול הזה, שהוא חידוש שמתווה דרך לכולנו. שהתורה היא לא רק מידע שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, אלא התורה אמורה לעבור דרכנו ולהפוך למשהו שהוא כבר יצירה שלנו. שאנחנו כבר נביע ונרגיש ונבטא, וזה יהיה תורה. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מה זה תורת אמך? האם אמא מצטטת פסוקים והלכות כל היום לילדים? האם אמא היא מורה שמעבירה מידע? לפעמים כן, אבל זה לא התפקיד העיקרי של אמא. אז מה זה תורת אמך? האם היא המורה, המעבירת המידע, החומר, המשניות, גמרות, הלכות, דינים, ספרים? תורת אמך זה שאמא הפכה את התורה לחיים, לחיים שלה. היא הפכה את התורה לרגשות ואינטואיציות, לשיקול דעת, לערכים. היא הפכה את התורה איך להתנהל, מה לומר, מה להרגיש, איך, לחיים שלמים. וגם אם היא לא יודעת לצטט, וגם אם היא לא יודעת לומר בדיוק מה המקור, אבל זה תורה. כשהיא מחנכת את ילדיה למידות טובות, ליראת שמיים, והיא מפעילה שיקול דעת גם, היא לא תמיד יודעת, זה כתוב באיזשהו מקום. אז איך הפעלת שיקול הדעת הזה, שזה מה שצריך לעשות עכשיו? איך החלטת שזה מה שעכשיו הכי נכון, שהתגובה הזאת היא התגובה הנכונה, שהרגש הזה הוא הרגש הנכון? זה תורה, זה תורה שחלחלה בלב, חלחלה בנפש, ועיצבה אישיות. והאישיות הזאת עכשיו, כשהיא מתבטאת בחיים, זה התורה כמו שהיא חיה. זה התורה כמו שהיא מתממשת במציאות. היא עברה דרך האישיות, והפכה להיות יצירה בפני עצמה. תורה. יש תורה שאנחנו שומעים מפי הקדוש ברוך הוא. ויש תורה שהיא נובעת מהחיים שלנו. כי כל כך הקשבנו שזה חדר לתוכנו, ועכשיו אנחנו אומרים, מביעים, מרגישים, חושבים, מפעילים שיקול דעת משלנו, אבל זה תורה. זה מושפע מהתורה. זה תוצאה של התורה, זה פרי של התורה. ואת החידוש הזה מחדש לנו משה דווקא בחודש שבט. שאלה הדברים אשר דיבר משה. שמה שמשה אומר זה תורה. מה שיהודי של ספג תורה, הוא יאמר דברים וזה תורה. זה קורה בחודש שבט. כי בחודש שבט מתרחש בדיוק, מתרחש באילנות, בדיוק מה שאמור להתרחש בנפש שלנו. כך פותח דוד את ספר תהילים. אשרי האיש, אומר דוד בתחילת ספר תהילים, אליו מכוון הספר. אשרי האיש שלא הלך בצד רשעים, בדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב כמובן. כי אם בתורת השם חפצו, האיש הזה כל הזמן רוצה לשמוע מה השם אומר, תורת השם, מה השם אומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה. מה זה תורתו? חז"ל דורשים תורתו, תורת האדם, תורתו שלו. בהתחלה אומרים חז"ל, הוא מקשיב לתורת השם, אבל בסוף זה תורתו. זה החיים שלו, זה יום ולילה, זה כל הזמן. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגה יומם ולילה. גם כשאנחנו לא לומדים, אנחנו חיים לאור התורה. התורה נכנסה לנו למוח, ללב, לרגשות, לאינטואיציות. היא נכנסה לנו לברידים. אם אין, היא, החיים שלנו זה תוצאה של התורה. כל מיני דברים שאנחנו עושים ומגיבים ואומרים, זה תוצאה, זה השפעות של התורה. והמשל הכי טוב, אומר דוד, לאדם כזה, שהפך את התורה לחיים שלו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, המשל הכי טוב, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועלהו לא ייבול. המשל הטוב ביותר, אומר דוד, לאדם שספג את התורה והפך את התורה לחיים שלו, זה עץ פרי. כי העץ יונק מהמים, העץ שתול על פלגי מים, הוא שותה מהמים, ומעבד את המים בתוכו, ומוציא פרי, אבל לא פרי, פריו, אשר פריו יותר, זה פרי שלו, זאת אומרת פרי שלו. הרי המים הם אותה מים, הגשם אותו גשם, האדמה אותה אדמה, וכל העצים, עכשיו, בדיוק עכשיו בחודש שבט, שואבים עכשיו המון מים מהקרקע. כולם שואבים את אותו גשם. אבל בקיץ אנחנו נראה שעץ אחד מוציא פרי חמוץ ואחד פרי מתוק, ואחד פרי יבש ואחד פרי עסיסי, אחד פרי עם קליפה, אחד בלי קליפה. אבל זה אותה מים, זה אותה אדמה. אז איך נוצרו פירות שונים? כי כל אחד איבד את זה אחרת. לפי העץ שלו, לפי הנפש שלו. כי יש מפגש בין התוכן לבין האישיות. והמפגש הזה מייצר משהו. וזה החיים. זה מה שהתורה חוללה בחיים. אומר דוד, מה זה אדם שלוקח את התורה ללב? זה לא אדם שיודע רק תורה. העיקר, אומר דוד, זה להיות כמו עץ. שהתורה הנמשלה למים מחלחלת, נשאבת בתוכו, ומעובדת בתוך העץ שלו, בתוך הענפים, ובסוף יש איזה תוצר מיוחד, איזה אישיות שנוצרת מתוך הדבר הזה, איזה חיים שנובעים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, אבל המטרה היא חיי עולם נטע בתוכנו. המטרה של כל התורת אמת זה שזה יהיה חי בקרבנו, וזה נקרא נטיעה. חיי עולם נטע בתוכנו, זה העץ שלנו. משה בוחר בחודש שבט, בחודש שבט, זה הזמן, זה החודש, זאת העונה. שהעצים בטבע הופכים את המים לחלק מהם. כך הגדרה בחז"ל, שמה שקורה בחודש שבט, ולכן עכשיו ראש השנה לאילנות, כי עכשיו מתחיל משהו, משהו מתרחש. מה מתרחש עכשיו בטבע? העצים לוקחים את המים, את הגשמים, ומתחילים ליצור תהליך עם המים. המים נכנסים להם בפנים. הראשון זה השקד, באמת השקד הוא זריז, כבר היום אפשר לראות שקדיות, הוא הכי מהר עבר תהליך, הנה כבר אפשר לראות עכשיו שקדים, אבל עכשיו יבואו כל העצים לאט לאט, כל אחד בקצב שלו, יעבדו את המים ויוציאו לפועל, אבל עכשיו זה העונה של העיבוד, של ההתרחשות. של הלקיחה ללב. אנחנו לא רק רוצים ללמוד תורה, אנחנו רוצים שהתורה תהיה נטיעה, שהיא תחיה בקרבנו. שנהפוך להיות אנשים שהתורה היא זורמת להם. היא מתבטאת בהמון מישורים בחיים שלהם. אשרי האיש, אומר דוד, אשרי האיש הוא כמו עץ שתול על פלגי מים. שהוא מביע את עצמו וזה תורה, שיש לו רגשות וזה תורה, שיש לו מחשבות וזה תורה, שיש לו שיקול דעת ושאיפות וזה תורה, כי הוא איבד את התורה לתוכו. התורה לא נשארה כתובה בספר, היא לא אינפורמציה, היא לא איזה מידע שהוא קרא, זה חדר לתוכו. הוא כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו. חיי עולם נטע בתוכנו, זה הזמן, זאת העונה, חודש שבט. חודש שבט מזל דלי, לדלות, לדלות מים מהבאר, לדלות את המים מהאדמה, ולשאוב ולהחדיר את זה אלינו, אלינו לאישיות, אלינו לצמיחה שאמורה לצמוח. כל אחד ואחד מאיתנו מחויב, לעבור את התהליך הזה, אשרי האיש. זה לא יעזור שיש מידע שכתוב בספרים, זה לא עוזר שיש רבנים שיש להם מידע, זה לא מספיק שיש תלמידי חכמים מופלגים שיודעים המון. כי כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות עץ, שכל אחד מאיתנו צריך להיות אילן. כל אחד מאיתנו צריך לקחת את התורה לליבו, לקרביו, ליצור יצירה נפשית אישיותית מיוחדת של מה שהתורה יצרה בו, ואין אחר. יש פה שאלה של שירת חברון. איך מאבדים את התורה שהיא הופכת להיות נטועה בנו? הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן המפורסמת, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אומר לבן שלו באיגרת, שכל פעם שאתה לומד משהו, אחרי שאתה סוגר את הספר, תחשוב, מה זה אומר לך בחיים? מה אתה לוקח עם זה הלאה? מה אתה הולך לעשות עם זה? איך זה ישפיע עליך? אל תיתן לתורה לעבור לידך. כל פעם שאתה לומד משהו, איך זה נספג בי? מה זה אומר לי? מה אני עושה עם זה? איך אני לוקח את זה לחיים? התורה צריכה לעבור עיבוד אישי. עיבוד אישי. עיבוד אישי זה על ידי שאלות שאני שואל את עצמי, על ידי החלטות, על ידי יישומים, בעיקר על ידי זה שאני לא נותן למה שנכתב או נאמר להיות רק חומר נלמד, ספר, אלא סיפור חיים. וזה על ידי זה שאנחנו, כל דבר שלומדים, אומר הרמב"ן, תחשוב מה זה אומר לך, מה אתה עושה עם זה. אבל אני חושב שיש עוד עצה חשובה, והיא לשאול הרבה שאלות. כשאדם שואל הרבה שאלות, בהלכה, במוסר, שואל את עצמו, שואל את תלמידי חכמים, שואל הרבה שאלות, אז הוא מתכתב עם התורה, החיים שלו מתכתבים עם התורה. כשאדם שואל זה מהחיים, זה משהו שקורה לו, והוא לוקח את מה שהוא חווה בחיים ושואל, איך זה קשור? מה התורה אומרת לי בכל מיני נושאים? זה מתחיל בשאלות בהלכה, אבל זה שאלות בכלל. השאלה שבאה מהחיים, היא מזמינה את התורה לתוך החיים. זה כל כך חשוב שאנחנו שואלים. שואלים המון. כמה שיותר שנשאל, התורה תהיה יותר רעננה וחיה בקרבנו. היא רלוונטית. החיים והיא עובדים ביחד. יש איזה חיבור בין התורה לחיים. אנחנו רוצים להיות עצים, עץ חיים מן המחזיקים. המטרה היא לא רק התורה כשלעצמה כספר, אלא עץ חיים, עץ חיים למחזיקים בתומכי המאושר. זה העושר. זאת האשרי האיש, זאת המטרה. שהתורה תהיה חיינו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. למה כולנו צריכים ללמוד תורה? למה בהם נהגה יומם ולילה? כי אנחנו רוצים שזה יהפוך להיות החיים שלנו, של כל אחד ואחד באופן אישי. תורת אימך. זו התרגשות גדולה מאוד, ודוד בוחר דווקא בעץ פרי. זה המשל הכי טוב שמשה דוד המלך מצליח ליצור, ודוד המלך הייתה לו נפש מאוד רחבה ומאוד פיוטית. זה המשל הכי טוב שדוד מוצא. לאשרי האיש, שתורת השם חפצו בתורתו יגיע יומם ולילה, כעת שתול על פלגי מים. יש הרבה זרמים במים, יש כל מיני דברים שאפשר לקבל, אבל בסוף הכל צריך להיות מעובד. תורת השם חפצו, פריו ייתן בעיתו. ואולי המבחן הוא הביטוי הכי מובהק לעובדה שהצלחנו להפוך את התורה לחיים, זה מה שדוד כותב, פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול. מה זה עלהו לא ייבול? חכמים דורשים עלהו לא ייבול, זו שיחת חולין של תלמידי חכמים. המבדק, אבן הבוחן, הטובה ביותר, האם התורה חדרה לחיים, זה איך נראית שיחת החולין שלך. דווקא לא כשאתה לומד תורה ולא מקיים מצוות באופן פורמלי, עסוק בשיחת חולין. סתם שיחה של יום חול. שם אנחנו נראה האם התורה הפכה לעץ, האם התורה הפכה לחיים, חלחלה בקרבך, על מה אתה מדבר? מה הם נושאי השיחה שלך? מה מעניין אותך? עם מי אתה מדבר? בעיקר איך אתה מדבר? מהי השפה שלך? מה אוצר המילים? מה צורת הביטוי? שם, בשיחה, שם צריכה לימוד, זה המדד, שם זה מתבטא. התורה הפכה לחיים, התורה היא לא מידע. הנה תראה, רואים עליו שהתורה חדרה לו לתוך החיים, לתוך הנשמה, לתוך הלב, תראה איך הוא מדבר, על מה הוא מדבר, מה הנושאים שמעניינים אותו, מה השפה שלו, אוצר המילים שלו, סגנון הדיבור שלו. שיחת חולין, שיח ועץ, שיח זה משהו צומח. הרב קוק כותב באורות הקודש חלק ג' ששיח זה ראשי תיבות. שכל יכולת חיים, כך הוא כותב, שיח. שכל יכולת חיים. שיח זה היכולת שלנו להפוך את השכל, את האמת של התורה, משהו שאנחנו חיים אותו. כל היום היא שיחתי. שיחת חולין, זה נקרא עלה הוא לא יבול. תסתכל על העלים שלו, העלים שהם לכאורה, זה לא הפרי. כן, תסתכל על העלה שלו. אין שם שום דבר נובל, הכל, תראה איזה עלים. גם השיחת חולין שלו, גם העלים שהם לכאורה לא הדבר העיקרי, תראה איך זה נראה. זה סימן שהתורה חדרה ללב, זו תורת אימך. זו תורה שחיה, שמפעמת בלבבות. ואנחנו בשביל זה הגענו לארץ ישראל, לארץ החיים, ארץ שבה יותר מכל מקום אחר בעולם אפשר להפוך את התורה לחיים, ארץ הקודש. ואנחנו שותלים עצים בארץ ישראל ואוכלים את הפירות של ארץ ישראל, ויש קדושה בפירות של ארץ ישראל שעוזרת לנו להפוך את התורה לחיים. זאת הכוונה, אווירה בארץ ישראל מחכימה. מה זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים? מסביר הרב קוק בספרו אורות, שבארץ ישראל אנחנו מסוגלים יותר מכל מקום אחר להפוך ולעבד את מה שאנחנו לומדים למשהו שאנחנו חיים וחווים. זה נקרא מחכימה. זאת חוכמתה של ארץ ישראל, זאת המתנה הגדולה של ארץ החיים, ארץ הקודש. אנחנו אוכלים את פירותיה של ארץ ישראל, כי יש בהם סגולה, קדושה. זה פירות של עצים שגדלו בארץ ישראל, שהם עברו עיבוד פה מהגשמים והאדמה של ארץ ישראל, והם עיבדו את זה לפירות, וכשאנחנו אוכלים את הפירות האלו, אז משהו גם בנו קורה. אנחנו גם מתקדשים, וזה עוזר גם לנו לגדול ולהתקדש, ולהפוך את התורה לחיים בעזרת השם. כי הם חיינו ואורך ימינו. כמה חלמו האנשים להגיע לארץ ישראל, לאכול מפירותיה של ארץ ישראל, נאכל מפריה, נסבע מטובה, נברכה על הקדושה וטהרה, כל כך הרבה דורות התפללו, ואנחנו ברוך השם זוכים, לבדוק טוב שאכן הפירות של ארץ ישראל, לא זיתים מספרד, ולא תאנים מטורקיה, ולא צימוקים מקליפורניה, אלא פירות של ארץ ישראל, שלנו, כאן, שהתמרים יהיו פה, מארץ ישראל, והרימונים, יש רימונים בחנויות, מפה, ארץ ישראל, והתפוחים, מה שלא יהיה, ענבים, היין של פה, של ארץ ישראל, כמה שאפשר שזה יהיה מכאן, מארצנו הקדושה. כי הארץ היא, יש סגולה בפירות, יש קדושה מיוחדת בפירותיה של ארץ ישראל, שעוזרת לנו לחיות, להפוך את התורה לחיים. אין מקום אחר בעולם, בחוץ לארץ, ארץ העמים, ארץ טמאה. ארץ העמים חוץ לארץ נקראת בגמרא ארץ חשוכה. ארץ שלא עוזרת, אפילו קצת מפריעה. פה, ארץ החיים, ארץ הצבא, ארץ הקודש, ארץ ישראל. אז אנחנו, בעזרת השם, נאכל מפירותיה של הארץ ונברך, זה מאוד חשוב ללמוד הלכות ברכות ולדקדק בברכות ולכוון בברכות, זאת עניינה של הארץ, ברכה. ולהיות לברכה, שהתורה תפעם בלב שלנו, תחדור לנפש שלנו ונהיה ברכה. ויהיה ברכה, שכל מקום שנגיע נביא ברכה. בעצה טובה, בנפש חפצה, ברוח נעימה, באווירה שניצור סביבנו, במילים שנאמר, בקדושה שניצור, להיות עצים, עצים שמביאים ברכה, שמפיצים טהרה בכל מקום. זאת המטרה של התורה, זו סגולתו של חודש שבט, החודש שבו משה רבנו, רגע לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, רגע של פרידה, אתם הולכים אל הארץ, עוד מעט תיכנסו אל הארץ, אבל אני בחודש שבט, אומר משה, לוקח את התורה והופך אותה למה שאני אומר. ומה שאני אומר זה תורה. אתם גם תעשו ככה, אומר משה. גם אתם תיקחו את התורה ללב שלכם, ואחר כך אתם תגידו ותביעו ותרגישו, תחוו, וזה יהיה תורה. זה תורה של הלב שלכם. זה על ידי שיחה, צריך לשוחח הרבה. הרבה שיחה כזאת, שהיא שיחה שמושפעת מתורה. שיחה שהתורה חלחלה לתוכה. פריו ייתן ביתו, עלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. זאת הצלחה. ההצלחה זה הברכה של נביא סביבנו. כמו יוסף, יוסף נקרא השם מצליח בידו. מה זה הצלחה של יוסף? שהוא מביא ברכה, שכל מקום שהוא מגיע מביא ברכה סביבו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, שתמיד תביאו ברכה בכל מקום, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו ואתכם, שיפתח ליבנו בתורתו, וישם בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו, להודו בלבב שלם, שהתורה תהיה חיינו ואורך ימינו, שהתורה תהיה מקור ומעיין שבונה את כל הזהות שלנו, ונזכה להביא ברכות גדולות. זאת מה ש... זאת פרקתה של ארץ ישראל בעזרת השם, האנשים שגדולים כאן, העצים שפורחים כאן. אז באמת מכל הלב, שיהיה לכם ט"ו בשבט שמח, ותצליחו בכל מעשה ידיכם. אני שוב מתנצל על האיחור, היה אי הבנה קצת, כי תפילת מנחה התחילה קצת מאוחר. אז אנחנו מאחלים לכולכם שהקדוש ברוך הוא ישמח את לבכם ויאיר דרככם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, את כולכם, לגדול לתפארת, להיות עצים מפוארים של ארץ ישראל, ובעזרת השם, תוך ברכת חודש שבט, ט"ו בשבט, נזכה בעזרת השם לגאולה, לישועה, להצלה גדולה, ולהרבה שמחות. כל טוב לכולכם, ט"ו בשבט שמח.